No, no, ¿qué año?
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים משובחים, צהריים זה הוצאה חיק.
אלן, כיף.
מעניינים, מעניינים.
וואלה, חזרנו לעניינים, אנחנו שוב עושים בקצב.
כן, כן, והבאנו בשביל שלא תרגיש לא נעים, הבאנו גם את ריקו לקו. מה קורה, ריקו?
היית צריך להביא אותו לפה, היה כזה כיף שהיינו יחד. אלן.
תשמע, הוא פעם שעברה, הוא אמר, אני רוצה תוכנית לבד, די עם צחי, הוא גונב לי את כל הפוקוס.
איזה גונב, אפשר לגנוב לריקו את הפוקוס. ריקו, יש לו נוכחות.
פוקוס אני מכיר רק בפורד.
פוקוס רק בפורד. אוקיי, בסדר.
מה שלומכם? איך אתם?
בסדר, מעניין עם ריקו.
בסדר, איך מה, איזה גביר בפתח תקווה?
שמע, אתה יודע, פתח תקווה נהדר, אני חזרתי עכשיו מצפון צ'כיה. צ'כיה, בדיוק סוף שבוע שעבר הייתי, יומיים ראשונים הייתי בפראג, היה איזה גביר אפרורי כזה. ואחרי זה ביום שישי גשם, ואז עלינו לצפון, להירה מקסימה של קרית ארחוב, לכל אזור ליברץ והאזורים האלה, וגשמים, גשמים, גשמים, עם אזרות הצפה. עכשיו שמעו, אמצע היום מוצאי שבת, בלילה, כך הולכים כבר לישון, מרב רעייתי אומרת לי, איזה חיים יש להם, איזה שקט יש פה. אין להם את ה... ברמה שעזבו את הלחץ, אין להם את המיינות שעושות רעש כל היום. ופתאום אנחנו שומעים צופר סירנה. כזה,
אני אומר... כמה קפצת?
לא, אני לא... אני באיזי. אני אומר, לא, לא, מרב, זה גג הפולנים פולשים, זה לא... אז היו שם אזעקות נגד חשש להצפות.
וואו.
חשש להצפות.
וואו.
כן, כן, ולמחרת היינו...
אפשר להגיד הלוואי אלינו?
כן, זה הצרות שמתעסקים בהם. אני בדיוק ישבתי שם, אני אספר שישבתי שם גם עם משום חבר צ'כי מקומי, והוא לא ידע הרבה דברים. הוא אומר, אנחנו הצ'כי 100% עם ישראל, וראינו את זה דרך אגב אתמול בהצבעה באום, ושאלתי אותו, ידעת שנרצחו 6 חטופים? ידעת על הדברים האלה? הוא אומר, לא, לא שמענו על זה. ואני אומר, אם הוא לא שמע את זה והם בעד ישראל, אז היחסי ציבור שלנו חורבנים. סליחה על הביטוי. טוב, נדלן. ריקו, מה קורה?
נדלן, נדלן. זה גם נדלן, אתה יודע.
זה גם נדלן.
באמת זה נדלן, זה נדלן. וואלה, באמת אין חדש. חוץ מזה שעוד 10 ימים יהיה לנו שנה חדשה, 12 יום. אבל... באמת אין הרבה חדש, אנחנו עדיין בזמן מלחמה למי שלא שכח, ועדיין אין פועלים, ועדיין יש המון ספקים שקשה להם, מאוד קשה להם.
סתכל ריקו, אבל מדד תשומות הבנייה עלה ב-0.2%.
זה לא עלייה. זה אבסורד, תשמע, אתה בדיוק נגעת בנקודה, זה לא עלייה, זה אבסורד, אני לא מבין.
זה בשגרה הוא עולה ב-2%.
עולה ב-0.9% מדד הצרכן. זה עולה רק ב-0.2, הרי כולנו יודעים כמה עולה הכל. פועלים, הכל עלה.
דרך אגב, המדד המחירים לצרכן, העלייה הענקית שלו, הקפיצה שלו, הייתה בזכות הדבר הזה שנקרא טיסות. סעיף הטיסות, הוא נתן את הזינוק האמיתי במדד. עכשיו, למה סעיף הטיסות נתן את הזינוק האמיתי? כי טורקיש איירליינס, שעשתה כאן 20 טיסות, כמעט 20 טיסות ומעלה ביום, לא עושה את זה. ועוד הרבה חברות לא טסות. היצע וביקוש מול המוביל הלאומי של ישראל, אני לא... זה המחירים.
כן, אז בזכות אלעל, המדד המחירים עלה, וזה פשוט, המדד למי שלו, למאזינים שלו יודעים, מדד המחירים לצרכן מנותק ממדד תשומות הבנייה. מדד תשומות הבנייה זה בעצם המדד שעליו חותמים כל מי שרוכש דירה חדשה. וגם מעבר לזה, כלומר גם הקבלנים, קבלני ביצוע וקבלני משנה וכולם נמדדים עליו, כלומר מודדים עליו את הכסף שעולה או חס וחלילה יורד, זה אומר שהכל מתייקר, והמדד הזה שהוא הדירות עלו, המחירים עלו, והוא רק ב-0.2. אני לא מבין את הניתוק הזה, אני לא
כתקל. את החישוב, את החישוב.
את החישוב, את החישוב. באמת, לא יודע.
זה משהו עזור.
רק הסעיף של הפועלים שאנחנו כל כך מכירים, עלה בחודשים האחרונים, וממשיך לעלות, כי אין פועלים טובים, אנחנו... יודעים כבר שפועלים שהגיעו מהודו לצערנו, אני לא רוצה להגיד על כולם ככולל, אבל הרבה מאוד מהם באחוזים, הם לא מקצועיים, ואפשר לראות, מי שמעניין יכול לראות כתבות כל הזמן. ההודים שהגיעו הם בלי הכשרה, ורק עם אותן חברות שיכולות להביא תאגידים שמביאים את העובדים, הולכים ובודקים במו עיניהם, ובאמת, הם מצליחים להביא עובדים טובים, אבל לא הרבה. פשוט לא הרבה. אז המחירים של אותם פועלים עדיין ממשיך להיות גבוה מאוד. אז מה, לא יודע מה, באמת, לא יודע איפה הניתוק הזה. זה דבר אחד באמת שהוא קצת אבסורד, ואפילו קצת התבן אותי השבוע ביום ראשון שזה התפרסם. החוסר אלימה הזאת.
אני כן יכול להגיד לך, אפרופו, שהמדד המחירים לצרכן כן פוגע, והוא עוד פעם חוזר לאוכלוסיות החלשות, למי שלקח משכנתה או הלוואות צמודות למדד, אז החוב לבנק תפח ב-0.9, זה כמעט 1%. בחודש אחד, ביום אחד.
תודה, אופר, האנשים נגעת בזה, זה עלה כנראה בגלל התעופה, אז מי שיש לו קצת יותר כסף, אז...
והשדה תעופה מלא, ריקו, השדה תעופה מלא.
ומי שנשאר בסוף בארץ, ועד לשלום מסוגלים...
חניון טווח ארוך, אתה חונה בטוס...
אלה שבסוף לא מסוגלים, אלה שלא מסוגלים לטוס לחופשה, אז הם בעצם אלה שנפגעו, כי גם המדד עולה. עולה להם בארץ יותר.
כן, אבל גם אלה שטסים לחופשה, סליחה, הם גם כן משלמים יותר, החופשה התייקרה. אז אתה יודע, זה גם הם נפגעים. אני ציני, אני אומר את זה באמירה צינית.
בדיוק, אבל בואו נהיה פועלים. פועלים, גם אנחנו טסנו בסוף. אז אנחנו טסים, אז עוד לנו עוד 1,000 שקל.
אבל תשמע, הבעיה שאנחנו טסים זה כי אנחנו חייבים, עם כל הכבוד למדינת ישראל, שזו מדינה, אתה יודע, לפני 20 ומשהו שנה, חזרתי מאיזשהו טיול מאוד מאוד יפה באנגליה, וחזרנו, ואז בדיוק גם צירפו את ה-BBC פריים, אז היה לי כבלים, לא זוכר מה היה לי. והיה להם כל מיני תוכניות כאלה, הזויות, בית חולים לחיות שמטפלים שם בנמלים. אני ממש, ואתה אומר, אין להם צרות. אז לא היה להם צרות, היום יש להם יותר, אבל יש להם מים, אין להם שכנים בעייתיים, אין להם... הכל טוב, הם משועממים, עושים תוכניות על לטפל בנמלים, אני יודע. זה... ואנחנו צריכים את הרוגע הזה. לא יעזור. אין לנו אפשרות להיכנס לאוטו ולנסוע לאמסטרדם קצת לנקות את הראש. אין לנו את האפשרות הזאת. ובגלל זה השדה תעופה הזה...
אנחנו חייבים לטוס מפה כדי קצת להיות בשקט. זה אתה צודק. זה אתה צודק. אין מקום בטוח.
כן, אתה יודע, פתאום אתה מתנקן.
למרות שגם בחוץ היום אין לנו את השקט.
כן, אבל אתה יכול להתנקות, אתה יכול להוריד את הסממנים היהודיים שלך, ולשבת במקום ו... שקט, לא לדאוג שיפלו עליך טילים או אזעקות, או איפה המרחב המוגן הקרוב אליך, ולא יעזור. בשביל להגיע לדבר הזה, אתה צריך להיכנס לשער כלשהו, וקוראים לו נדבג. לעבור את השער הזה.
זהו, תשמעו, דבר קטן עוד רציתי גם כן לדבר עליו, שזה מאוד משונה, שיש זינוק ברכישת דירות חדשות, בין שנה, בין... מה שפורסם בינתיים, חודש יולי, המחירות של יולי, בין חודש יולי הזה לחודש יולי שעבר, שזה נתון משוגע, זה אומר שהמהפכה הכלכלית, המהפכה המשפטית, כל כך פגעה, אני שנייה אקח את המילים בחזרה, מה שאני רוצה לומר זה, שזה מטורף לראות את זה, כי מה שאתה מבין, ש... למרות מלחמה באמת הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, אנחנו עדיין אופטימיים. ואופטימיים יותר ממה שהיינו שרצו לעשות מהפכה משפטית.
נכון.
משטרית, ולא משנה איך קוראים לזה, שזה נתון מטורף. 50, זינוק של 51% יש. נכון. בנתונים של יולי. מעניין אותי מאוד מה יהיה באוגוסט, כי תמיד יש שעתה באוגוסט, אבל זה נורא מעניין. אבל תחשבו על הקטע הזה. מלחמה. 1,700 הרוגים, 101 חטופים, ועדיין אנשים אופטימיים וקונים דירות יותר ממה שהיה בשנה שעברה בשיא של כל המהפכה המשפטית משטרית.
כן, אבל תיקח את זה שקונים דירות, בגלל שכל כך הרבה שמו להם מבצעים ושמו להם כל מיני פיתויים וכל מיני פתיונות. כל מיני 7.93 ו-10.90 וכל מיני דברים.
זה מתכתב מאוד. זה מאוד מתחבר.
זה תמיד, זה תמיד אתה יודע.
לא, זה אף פעם לא היה כמו שזה עכשיו.
לא, אבל זה מאוד מתחבר לאופי הישראלי של התשלומים. שאנחנו נכנסים...
זה רוחבים כולם.
אנחנו הראשונים כאן אנשים נוסעים ברכבים בליסינג ובהלוואות מימון כאלו אחרות. זה על אותו דבר. הפכו את זה היום לאותו דבר. זה, מה זה הלוואת קבלן? זה, ריקו, זה כמו שהציעו לנו, בוא תעשה רכב,
להלוואת
מימון. אתה עכשיו לוקח את הבנק, אני זוכר, אני נכנס פעם להתעניין עם זה, אתה לוקח עכשיו, שם 20,000 שקל, לוקח הלוואת בלון, הוא מצייר לך את זה, בסוף התקופה אתה מחזיר את הרכב, אתה לוקח עוד רכב, אתה לא מבין את הדברים, משהו מבלבל. אותו דבר גם פה. העברנו את זה, את כל ההלוואות שאנחנו מקבלים, וכל ההתחייבויות, וכל
רגע, 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 חכה, שנייה, רגע. אני חייב ממתין.
זה היה ריקו? חבוד. לא, אבל...
דן, היית לי וניתקתי. מה קורה, אתה ריקו? בסדר גמור, אתה עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר תגיד שלום.
שלום.
וואי.
עם יאנה?
שלום, שלום אופר. איזה אורח מכובד, אמרתי, אני חייב לענות, לשים אותך גם בשידור.
רגע, מי זה? מי זה? מי זה?
כבוד, בסדר גמור, מה שלכם?
ריקו, תציג לנו את האורח בהפתעה.
אורח בהפתעה. אנחנו נעשה פינה חדשה, אופר. יפה. יפה, יפה, יפה. אנחנו בדיוק בדיון, דן, אנחנו מדברים על העלייה של 51% ברכישת דירות חדשות בין השנה לבין שנה שעברה, למרות שאנחנו במלחמה, מה שמראה שאנחנו אנשים אופטימיים מאוד, ושנה שעברה שהייתה את ההפיכה המשפטית משטרית, דווקא שם אנשים לא היו אופטימיים ופחות קנו דירות.
אני חושב ש...
מה שזה מעיד, זה סיכון לדעתי מאוד גבוה, כשאנחנו נמצאים בריבית גבוהה, ואני תמיד אומר את זה, ריבית גבוהה ומלחמה, והביקוש הוא כל כך גבוה, תחשוב מה יהיה אחרי המלחמה, זה מאוד מדהיג. אתה רואה את השיא במשכנתאות ובהחזרים, אתה רואה את המינוף של האנשים, ואף אחד כבר לא מאמין שהמחירים ירדו. תשאל כל בן אדם, אין אחד שיגיד שהמחירים הולכים לרדת, ובגלל זה אנשים אומרים, עדיף עכשיו שיש עוד פריצלים, יש עוד 90 ועוד כל מיני תנאים, מאשר אחרי המלחמה שזה יתפוצץ. אני חושב שזה מאוד מסוכן, כי אנחנו נחווה פה אירוע כלכלי חמור.
אתה צודק, אתה צודק. בדיוק אופר גם נגע בזה. אופר עוד כיועץ משכנתאות, הוא כל כך מכיר את זה ומלבי אנשים, ואומר לאנשים, תשמעו, למרות ה-10.90, 5.95, אל תקנו, אתם לא יכולים אחר כך לעמוד בזה.
חייבים, אני הופך אותה.
אבל זה אנשים לא מבינים.
לא, סתכלו, אם אנשים מבינים ומבינים את הסיכון, ויש להם את כל הכלים, אז זה בסדר, אבל אני... זו, השבוע דיבר איתי לקוח, שקנה עסקה ב-20.80, שם הוא לא נכנס לבנק אפילו. הקבלן אומר לו, 20.80. ואז אני מגלה שהוא יצטרך משכנתה בעוד 3 שנים, ש2.5 מיליון שקלים, בן אדם מרוויח 17 אלף שקל ואשתו. תמכור כליה מהיום, אולי תגדל לך עוד אחת ותמכור עוד אחת בהמשך, זה מה שאני אמרתי לו.
אבל אנשים לא מבינים את זה, בגלל שאנשים דוחפים אותם לדברים האלה, ויש כל מיני כאלה קוסמים שבאים ואומרים להם, אתם תצליחו ויהיה בסדר, ואל תדאגו בעתיד, הנה, בייחוד אצל החרדים אני רואה את זה. כאילו, הכל יעבור, אנחנו נדע מאיפה להביא את הכסף, ואני אומר לך שהולך להיות פה כאוס מוחלט.
אופר, אני מתנתק, נמשיך את השיחה עם דן, ורציתי להגיד למאזינים, זכיתם לשמוע כמה...
רגע, אבל ריקו,
אני אגיד מי זה דן, רגע.
בדיוק, תסביר לנו.
דן קצ'נובסקי, בעלים של מרכז הנדלן, מלך הנדלן, מלך קהילת הנדלן, אין דבר שהוא לא יודע ומכיר מבחינת זה, בגלל זה הדברים שהוא אומר, אחרי שהוא שומע שמאים, עורכי דין, יזמים, ממשל, הדברים שהוא יודע ושהוא שומע, הוא מתכלל את הכל, ומה ששמעתם כמה משפטים, תנצרו.
תודה רבה. עשה לנו פגישה איתו.
דש לפסטרנק.
חברים, מאזינים, אתם יודעים מה לעשות, רוצו טוסו לקנות דירות, אני ממשיך את השיחה עם דן.
אחלה, סוף שבוע נעים, ביי, תודה, תודה.
ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. צחי, מה המצב? צחי גוונטינסקי. אני לא מציג אותך, מי שלא מכיר, שיעזוב אותנו עכשיו, בסדר?
חוץ מזה, אתה יודע, קל.
כן.
עם צחי קוונטינסקי יש לה?
כן, בגוגל, מה שנקרא.
ברוך השם.
כן. אז אנחנו, אחרי שיחה ש... אני חושב שריקו הרים לנו להנחתה לשום שיח. אנחנו אומרים, מאוד קל לנו לדבר ביחד נדלן, אנחנו מדברים כל יום, אנחנו חיים נדלן, מדברים כל יום נדלן. למעשה, אין ישראלי שהוא לא נדלניסט.
היתרון שלנו גם שאנחנו לא צריכים להתכונן לנושא. אנחנו באים ואנחנו מדברים.
נכון.
זה הכי אותנטי.
ומציין ריקו שבחודש האחרון, באמת מה שקרה זה שאנחנו שמים לב שיש עלייה במחירי הדירות.
מכירת
הדירות, סליחה.
אבל זה לא חודש אחרון, אנחנו רואים בתקופה האחרונה.
אנחנו רואים, אנחנו...
שיש אלפי דירות שנמכרות.
בעיקר
דירות חדשות.
בעיקר דירות חדשות, במיוחד בתקופה שאנחנו כאן חיים באי ודאות.
ואנחנו רואים את זה גם בשטח, אני כמלווה משקיעים, שיותר קשה לקנות את הדירות הישנות, ופתאום אתה רואה את הדבר הזה, אבל יש לזה הסבר, כמו שאמרתי כבר קודם. ההסבר הוא שאנשים קונים, זה כמו הקרקע החקלאית, אנשים קונים היום לפתור את החלומות. היום אנשים עומדים, ואתה אמרת את זה יפה מאוד, הרי שסופר רוצה למכור משהו, הוא שם את זה בקופה, שם את זה בסלסלה ליד הקופה וכותב מבצע. אתה יודע, אני פעם, אני ניהלתי איזה שנה את שילה בירושלים. ושבאתי לי ונכנסתי לסניף, היה שם מלא בובות, עמדו שם שהמנהל הקודם קנה ונתקע איתם. אז ניקיתי אותם, העליתי את המחיר, רשמתי מבצע ושמתי את זה ליד הכניסה. תוך שעה לא היה אף בובה. אנשים קונים, אנשים לא מבינים שקבלן מוכר לנו היום פריסל, הוא כבר גילם את המחיר.
אנשים לא מבינים.
אין מתנות חינם. בוא, אין מתנות חינם במקומות ה... אין מתנות. גם שאני נותן לך מתנה, אני קניתי אותה בכסף. אין, יש
שוק. הרי יזם שבונה היום פרויקט יודע שגם המחיר יעלה, הוא לא המציאו אותו. הוא המציא אותנו.
צריך לזכור, גם יזם שקונה היום פרויקט, ובואו נגלה, אנחנו אומרים את זה הרבה פעמים, אבל מאחורי הסודות של כל פרויקט, אחרי כל פרויקט יש בנק מלווה. והבנק המלווה הוא המבוגר האחראי בכל העסקה הזאת.
אבל יש לו גם את הכמות של הדירות שהוא חייב למכור.
כן, אבל גם שיש לך בנק מלווה, הוא לא נותן לך למכור במחיר הפסד. הוא מחייב אותך במינימום רווח. אז אולי הוא הרוויח פחות, אולי הוא הרוויח על הדירה אחרת יותר, אבל עדיין יש שם, גם שהוא נותן לך, אתה יודע מה, שבאת לקבלן ואומר לך, בוא תקנה 4 חדרים במחיר 3, הוא... 4 חדרים במחיר 3 מגולם כבר, זה לא שהוא...
הקבלן, הרי אני בניתי בליווי, אני בניתי פרויקטים. בסוף אנחנו צריכים להוכיח רווחיות מסוימת בשביל לקבל את, לקבל את הליווי. ואנחנו לא יכולים לשנות את זה. הרי גם אם אנחנו עכשיו עושים פריסל ועושים מחירה מוקדמת, ואנחנו מתחייבים על 20-80, ואנחנו אומרים, אוקיי, נקבל את הכסף בסוף, בינתיים ניקח כסף, אנחנו צריכים לגלם את הריבית שנשלם, עד שנקבל את הכסף, עזוב את הנושא של הלוואות קבלן שאני
נכון,
באמת עליו.
נכון, נעשה את זה בצד.
אני מדבר עכשיו על 20-80 הרגיל, בסדר? ובסוף אנחנו צריכים לראות שאחרי ששילמנו את כל הריביות, בשנה היינו צריכים לממן את הפרויקט.
קרב למיקרופון קצת, כן.
היינו צריכים לממן את הפרויקט, אנחנו צריכים לראות את אותה רווחיות, את אותה רווחיות שתכננו אותה ועליה קיבלנו את המימון מהבנק, ובעצם שנהיה רווחיים גם לעצמנו.
אחד, אתה צריך להיות רווחי לעצמך, שתיים, כלפי הקונים שלך. כי אם אתה תהיה בהפסד,
אתה לא תגמור את הפרויקט.
בדיוק, ואתה לא רוצה להגיע למצב.
ועכשיו אמר ריקו, וגם דיברנו על זה, עלויות הבנייה עלו. הרי נכון, דיברנו על תשומות הבנייה. עלויות הבנייה עלו. כוח אדם עלה. היום כבר מטר בנייה, הרי אתה יודע, פעם היו אומרים $1,000 מטר בנייה, זה כבר מזמן החלום הזה הוא היסטוריה וגם אין קשר, אבל היום, כוח בנייה הוא יקר מאוד. היום אתה מביא אנשים מבחוץ, הנה עכשיו אמר ריקו, צריך להכשיר אותם, אתה צריך להחזיק אותם, אתה צריך לנהל אותם, אתה צריך להחזיק להם דירות, אתה צריך להחזיק להם מקומות לישון, הם לא באים לשבת ולגור לך באוהלים בשטח הבנייה. לא, 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 זה לא עובד היום הדברים האלה.
ידידי, כל פועל עובד, זר שמטפל סיעודי. כמו שאנחנו פעם חשבנו שזה מאוד קל להסיק אותם, ונכנסו כל מיני חוקים, ואתה נותן להם היום סוציאליות, ואתה, הוא עובד שלך, אתה לא יכול לזרוק אותו, להגיד לו, קח 100 שקל ליום, תגור במכלאה. בסוף יכול להיות שחלק גדול מהם מעדיפים לגור במכלאה, כי מבחינתם זה אותם תנאים שהם חיו בהודו. אבל אתה מבחינתך לא יכול לעבוד על דור של עבדים, אז זה עולה לך כסף. זה לא משנה אם זה עבד ברצון או לא, הוא עבד
נכון,
בסוף.
נכון.
אתה שם אותו במכלאה, ואתה אומר לו תעבוד כל יום, חוץ מיום שבת יש לך כמה שעות, ומבשלים שם את האוכל שלהם בזה. זה סוג של עבדים. אז אנחנו כן נשלם עליהם כסף, וזה כן כמו שאתה רוצה לעבוד במקום עבודה שלך, או כל אחד רוצה לעבוד במקום עבודה שלו, ולקבל את היחס שלו, מה שהוא עושה עם הבחירה שלו, אחרי שהוא קיבל את הסוציאליות, ואת הכסף, ואת היחס, שעושה בביתו מה שהוא רוצה. אז אנחנו לא יכולים לעבוד בדור של עבדים, והמחירים האלה עולים. בסוף זה מתגלם עלינו, מישהו צריך לבנות לנו את הבתים.
אבל השורה התחתונה, אופר, השורה התחתונה, זה שאנשים צריכים ללמוד שהקבלנים לא מפסידים, ואף אחד לא עושה לנו פה טובות. ובסוף אנחנו משלמים את המחיר העתידי. אז נכון, המחירים עולים יותר. אבל זה צריכים אנשים להבין, ואמרנו, קצת נדבר אולי על דירות ישנות או דירות חדשות. בסוף השוק עולה, בגלל שאין מה לעשות, אין כאן מספיק בנייה בישראל. יש ביקוש עצום מכל הסיבות שבעולם, ודיברנו על זה, אם אתה רוצה נדבר על זה עוד פעם. למה נוצר הביקוש? כל הכשלים שבדרך בחוסר ניהול.
הביקוש נוצר מעבר לכשלים ולהיצע וביקוש, אני חושב שהוא בסוף גם נוצר מהישראליות, סליחה, אני ישראלי, אני אוהב את המדינה הזאת, מהישראליות שאנחנו רוצים תמיד למכור ביותר ממה שקנינו, כי הנחו אותנו שדירה תמיד תמכר ביותר, זה אחד, שתיים, המיסוי שיש לנו, שאתה בא ורוצה למכור עכשיו, דירה שלי שווה 2,000,000 שקל נניח, ואני מבין שיש לי שם מתווך שאני צריך לשלם לו 40,000 שקל במחירה, ואני הולך לקנות דירה חדשה, יד שנייה נניח ב3,000,000 שקלים, ויש לי שם מס רכישה של 35,000 שקל, ויש לי גם עליה מתווך שלוקח לי עוד 70,000 שקל, ויש לי עוד קצת עלויות, בכמה אני אמכור את הדירה שלי, צחי? 2,100.
אתה חייב.
2,100, אני צריך לגלם את ההוצאות שלי. אז, וזה עכשיו, ככה התגלגל תמיד. אבל
מה שקרה, למה אתה מצליח למכור את זה ביותר? בגלל שאין היצע בשוק.
נכון. כי אנשים
יכולים לשלם את זה. ואז שיש לך דירה, אז אתה יכול למכור.
ברגע שבן אדם מוכן לשלם את זה, הרבה פעמים אתה לא מבין למה אנשים... אתמול ישבתי במסעדה. לא על חשבוני. חשבון אחד הבנקים הזמין אותי, צהריים. מסעדה עסקית. ואז היה את המנה העיקרית, ואתה יכול להוסיף את המנה הראשונה בתוספת של 18 שקל. אמרתי, וואלה, יש כאן סלט עגבניות חריף כזה, עם, אתה יודע, עם פלפל חריף, ואיך קוראים לה, ירק שאני לא מת עליו, שכחתי, לא כוסברה, כוסברה, סליחה. אמרתי, אני אזמין. בתפריט המחיר שלו, 48 שקלים. אתה יודע, צחי, מה קיבלתי? כערה כזאת, משהו כזה בגודל כחף, הרעיות שלי גדולה יחסית, אבל אתה אומר, בשביל זה בן אדם, נניח היה קונה את זה רק כמנה ראשונה, משלם כעד 50 שקלים, אבל אנשים מוכנים לשלם, גם 18 שקלים נראה לי מוגזם לדבר הזה.
בשביל זה אני אומר, בהרבה מאוד מקומות, אין מוצר יקר, יש אנשים שמוכנים לשלם הרבה.
נכון, נכון, ואני חושב שבסוף, אם אנחנו נחליט שאנחנו לא קונים עגבניות, כמו אמר את זה רמי לוי, אם אני לא טועה, אמרו את זה יוחננו, ואני חושב, הבעלים שם, לא זוכר את השם שלו, אל תקנו עגבניות. אל תקנו עגבניות. לא צריכים לשלם 10 שקלים לקילו עגבניות, לא יודע, 12. סו פחות. אל תשלמו כל כך בדלק. מה אני אגיד לך?
הבעיה שאנחנו יותר מדי חושבים על עצמנו, וכל ההפגנות שהיו על היוגורטים ועל השמנת ועל הקוטג'
כלום לא קרה מאז.
שום דבר לא קרה.
טוב, עזוב, אני לא...
אבל בוא נחזור. בוא נחזור לעניין.
נדלן, נדלן, נדלן.
היום אנשים קונים דירות לא מתוך השיקולים הנכונים. לא מהשיקולים של הצורך, לא מהשיקולים של החקר שוק, לא מהשיקולים שאנחנו צריכים בהם לנהל, לא מהחשיבה, אתה יודע, אתה שייך הרי לעולם של המימון של של הדירות. כמה בן אדם צריך להקדיש מחשבה למימון של העסקה שלו לפני שהוא נכנס לעסקה? אנשים היום עושים דברים מתוך מה שאומרים להם, הם באים להם כל מיני, אתה יודע מה, היה פעם, וחלק מזה זה גם עובד, היה פעם, הרי אחד הדברים שאני רואה בזה מגונה, זה היה המחירות של קלאב הוטל. בסדר, יכולים להגיד מה שרוצים אנשים, זה השיטה שאחר כך למדו אותה כולם, כל אלה שמוכרים קרקעות חקלאיות, וגם כל מיני היי כאלה שעושים כל מיני דברים היום, היית בא והיו יושבים עליך, קודם כל אתה לא נכנס אם אין לך או כרטיס אשראי או צ'קים בכיס.
קוראים לזה מועדון יוקרתי כבר, קודם אתה צריך כן, שייך ל...
מפתים אותך עם איזה הנחה בכניסה למלון, כל מיני דברים, אבל אתה לא יוצא משם והיו אנשי מחירות אומנים, שאפילו אם לא היית רוצה לחתום ואפילו אם אתה בן אדם עם הכי הרבה התנגדויות, היית קונה שניים או שלושה.
אז בוא אני אספר לך שאחד המריבות, לא מריבה, מריבה בצחוק, זה מי מקבל בירושת הדירת קלאב הוטל של ההורים של אשתי.
זה עונש.
זה עונש, אז אני אמרתי, לא, טלי, לאחות של אשתי, טלי, אני מוותר לך, אתם תקחו את זה. ואומרת, לא, אופר, אני מוותר לך. אמא של אשתי רואה את זה בצד הפולניה. בסוף, דרך אגב, הם הצליחו להזדקות על הדירה הזאת, לוותר על זה בכסף, בלי כלום, הצליחו להזדקות, אבל כן, אני מסכים איתך. אפרופו קרקעות חקלאיות, אני הייתי, קראו לי לליווי לפני יותר מ-10 שנים, 12 שנה ממש, בחברת אדמה. וואו, 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 צחי, צחי.
כן, אוי,
אוי, אוי.
בחיים אני לא על צלצול, אבל זה אמא שלי יצא מבדיקה בבית חולים.
שתהיה בריאה. בחברת אדמה, והלחץ שישב שם אורן קובי, אני חושב, קראו לו.
אורן משהו.
על האנשים, אני יצאתי במשרד ואמרתי, לא נכנס לפה יותר.
תקשיב, שאנשים באים אליי, ואולי כאן נעביר מסר, ואומרים, תשמע, הציעו לנו קרקע חקלאית, מה אנחנו עושים? והזמינו אותנו לפגישה. אני אומר להם, אם אתם הולכים בזוג, זה הזמן לזוגיות טובה, תלכו מחובקים, ואל תשחררו ידיים. קודם כל, דבר שני, אתם הולכים בלי פנקס צ'קים, בלי תעודת זהות, אתם הולכים בלי כלום. באים לשמוע. ולפני חודש בערך, מצלצל אליי לקוח, אחרי שאמרתי לו את זה, חוזר אליי, אומר לי, תקשיב, אמרו לי שאם אני לא בא עם פנקס צ'קים ותעודת זהות, אז אנחנו לא רוצים שתבוא. זאת אומרת שהם לא יכולים לעשות עליו את הפרס ולהוציא ממנו את הצ'ק.
שמע, בסוף...
אז אני אומר, תקשיבו מה שאמרתי לכם.
בסוף, בעולם הנדלן, איך שאנחנו נסתכל על זה, אין, אם יש עסקאות הזדמנויות, חד פעמיות, לדירה, לקרקע, לחלום, הן לא נמצאות במדיה. הן לא. מישהו אחר כבר תפס אותם.
בואו, אני רוצה לתת לך...
אתה מסכים איתי?
ברור. אני רוצה לתת לך דוגמה. באו אליי עכשיו זוג לייעוץ. הם כנראה גם אצלי בליווי. הציעו להם דירה, לא משנה איפה, כדי שאני לא... וגם לא אפגע באף אחד. הציעו להם דירה. שני חדרים. זה פחות מ-50 מטר. ב2.5 מיליון. אמרו להם, הדירה הייתה 2,300, עלתה ל-2,500, תמהרו לפני שזה יעלה. קודם כל, שאלתי אותם, מי יגור בסביבה הזאת שהם מדברים בדירה כזאת? כנראה שאין יותר מדי. שתיים, אמרתי להם, אתם ניסיתם לחשוב כמה זה למטר? אתם ניסיתם לחשוב כמה זה המחיר לעומת מחיר השוק? אתם בדקתם? יוצא שזה, בגדול, 50 ומשהו אלף שקל למטר, והשאלה אם זה נכון לאותה סביבה. והקטע שישב עליהם האיש מחירות, אם אתם לא תקנו עכשיו, יש לי מספיק קונים וזה, תמכור להם. תמכור להם. למה אתה צריך לרדוף אחריהם? השיטת מחירה האגרסיבית המגעילה הזאת, זה מה שגורם לאנשים לעשות טעויות שהם לא יפסידו את ההצלחה הגדולה. ופתאום האנשים האלה, זוג אינטליגנטי, פתאום אומרים, רגע, למה אנחנו צריכים לשלם על עסקה שבעוד 5 שנים תהיה 2.5 מיליון שקל? איך זה יעבוד? וגם עשיתי להם את התזרים. אז תתעוררו אנשים, תתחילו לחשוב מה אתם קונים. תבדקו, תבדקו אם אתם בכלל הולכים לעמוד בזה, הם במקרה זוג עמיד. תבדקו אם זה נכון לשוק. אל תבדקו רק מה שמפחידים אתכם ומלחיצים אתכם, ואתם תפסידו אותו, את עסקת החיים. אין בחיים דבר כזה שמפסידים.
שמע, אנשים רגילים, אתה יודע, מהסיפורים, שקנינו דירה לפני 20 שנה, 15 שנה, ועכשיו דירה הכפילה את עצמה. אז הם מפחדים להפסיד את ההזדמנות הזאת. עכשיו, היום יש לנו המון הזדמנויות נדלן בדירות יד ראשונה, כל הפריסלים. ומצד שני, יש לנו גם הזדמנויות לא מעטות בדירות יד שנייה, נכון? צריך אתם לווה המון בנושא של יד שנייה.
כן, חד משמעי. חד משמעי.
למה אנשים מפחדים מהיד השנייה הזאת?
הם לא מפחדים, הם פשוט אומרים, אתה יודע, זה בדיוק העניין, שאנשים כאילו עושים שיקולי. אמרתי לך, הקנייה היא לא רציונלית. אנשים הם לא מפחדים, הם פשוט רואים במקום השני הזדמנות. הם אומרים, החשיבה, התשובה הכי נפוצה, שמע, אנחנו שמים היום 400 אלף שקל, ועל 400 אלף שקל, הדירה שאנחנו קונים, שהיא תגיע ל2.5 מיליון שקל, היא תעלה ותעשה את הרווח, ובעצם הרווח שלנו של 100% על ההון ששמנו עכשיו. זו התשובה שאני מקבל. אבל אנשים הכניסו להם לראש, קודם כל שהם ימכרו ב100% את הדירות. מי אמר להם שימכרו את הדירות? הרי בן אדם ירצה לקנות מהם. אם אני עכשיו ירצה לקנות, הם קנו דירה ב2 מיליון, בן אדם ירצה לקנות מהם את הדירה בעוד 4 שנים, בעוד 3 שנים, בסדר? ובאמת נגיד הדירה תהיה 2,600, בסדר? הנה, הם שיחקו אותה. אופר, יבואו אליך למשכנתה, ונגיד אפשר לעשות הסבת זכויות, הסבת ערבויות, סליחה, ואז אתה אומר להם, רגע, אני צריך בטוחה, נכון? ואז עושים לך הסבת ערבויות על 2 מיליון. למה? הערבויות שלהם הם על 2 מיליון.
לא, אז רגע, בוא רגע, צחי, אני חייב לחתוך אותך כאן. תסלח לי. אין דבר כזה לקנות דירה תוך כדי רכישה.
איך אני אוהב.
תופס 4. עזוב את כל ה... אתה יודע למה? נניח, עזוב, בוא נלך לדבר הכי קל. הכל עובד. מה שאתה אומר, הסבת ערבות והכל, לחיצת כפתור.
אני אומר את זה ב...
זה שטויות. למה? מסיבה אחת. אתה נכנסת עכשיו 400 אלף שקל לעסקה, נכון? אתה רוצה למכור את העסקה בכמה?
2.6.
2.6, קנית אותה ב2 מיליון שקל, כן. שמת 400 אלף שקל, אתה רוצה למכור ב2.6.
נכון.
לקחת הלוואת קבלן שם בסיפור הזה?
לא.
לא.
20-80.
יפה. אתה מבין שאתה מקבל עכשיו מס שבח?
ברור.
יפה. אז כבר אתה מפסיד 150 אלף שקל, אז כבר הרווח, כבר יש לך התעסקות עם הקבלן, ואני אומר לך, בסוף זה לא יצא לפועל.
ואני אומר לך עוד יותר גרוע, תקשיב, אני חושב שדיברנו על הדוגמה הזאת, שהגיע אליי חרדי, שאמרה לו איזה מישהי, יש איזה חרדית שמוכרת מלא דירות, שאמרה, שעושה מלא פריסלים, שאמרה לו, קח על דירה של 5 מיליון, קח 2.5 מיליון, קח 2.5 מיליון הלוואה, יש לו דירה נקייה ממשכנתה, תחלק את זה לחמש דירות, ונתחיל, אחר כך אנחנו נתחיל למכור את הדירות ותעשה סיבובים. שאל אותי מה לעשות, אמרתי לו, תחכה לי עם ידיים על השולחן, אני בא להרביץ לך. ואז שאשתו אמרה לו, אתה לא עושה עם צחי לא מרשה.
לקחתי את המשפט הזה דרך אגב.
תקשיב. ואז ישבתי איתו, ואמרתי לו, בוא ננתח דירה ראשונה. וזה בדיוק מה שאמרת. אמרתי לו, בוא ננתח דירה ראשונה, קנית ב2 מיליון. קודם כל, היה לך מימון על הכסף שלך היום? תגיד, לא הרבה, אבל היה לך. זה אחד. שתיים, אמרת, יש לך מס רכישה, נכון?
מס שבח.
לא, קודם כל מס רכישה.
מס רכישה, כי זה דירה
נוספת. זה דירה נוספת, נכון, הרי הוא שבית הדירה שלו. יש לך מס רכישה. אחר כך יש לך תיווך, נכון? שאתה צריך לשלם.
היא לא תעשה לך את זה סתם ככה.
לא, וזה תיווך של 2.5% במקרה הזה. פלוס מע"מ. בסדר? אתה משלם את זה מלא. בסדר? 2 מיליון זה 50 פלוס מע"מ, זה כמעט 60,000 שקל. אחר כך, אז יש לך כבר על 2 מיליון 160 ועוד 50, ועוד 60, 220. אתה יודע מה? בלי להיכנס, ועכשיו יש לך עורך דין, אתה צריך לשלם עורך דין, ואתה יודע מה? עכשיו בוא נלך, מכרת את זה ב-2.6, על ה-2.6 אמרת, אתה יודע מה? 100,000 שקל, 150,000 שקל מס שבח, נגיד 100,000 שקל מס שבח, ושלא החזקת את זה 18 חודש, גם אתה לא מכרת דירה ראויה למגורים, נגיד שכן,
לא, אבל עדיין. לא, יש לך כבר דירה קיימת,
אבל יש לך דירה
לא
ואתה מוכר, ויש לך תיווך, הרי תצטרך למכור את זה איכשהו, לא בטוח תצליח למכור את זה לבד. אתה חייב
למכור את זה לתיווך, אין מה
לבד. אז אתה תמכור את זה עם תיווך. עשיתי לו חשבון, שאולי יישאר לו בין 50 ל-100 אלף שקל. אמרתי לו, בגלל זה אתה מסכן כל כך הרבה מיליונים?
ובסוף, בדיוק, הבעיה הגדולה בכל הדבר הזה, שאתה לא יודע אם אתה תמכור את הנכס.
בדיוק.
ומתי אתה תמכור את הנכס.
הרי יצאו באותו יום הרבה.
עכשיו, צחי, אני יועץ משכנתאות רק 13 שנה. אני עשיתי בכל הקריירה שלי, הצלחתי לעשות, בכל הקריירה שלי, פעמיים את הדבר הזה. פעמיים, לא משנה, החברה, מי שקנתה את הדירה המקורית עובדת באותה חברת בנייה, קנה את זה בחור נוסף, היה תחקירים של הבנק למה היא מוכרת ברמה כזאת, רק אותו בנק שעשה את הליווי הבנקאי היה מוכן, לא היה משכנתה דרך אגב לנכס, שזה כבר יתרון, היה מוכן לקחת את הדבר הזה. והוא נתן לאותו קונה ריביות גבוהות יותר, כי זה סוג של ריביות סיכון, כי הוא נכנס לנה. יש כאן איזשהו המון המון עניינים משפטיים, שלדעתי דרך אגב, אם מנקים אותם, הם אוהבים לנפח את זה. אבל אני חושב שבסוף, זאת עסקה שכמעט לא מתבצעת היום. מתבצעת עם המון המון, אני לא, מי שאומר לי את הדבר הזה, אני אומר לו, מה ייכנס מחר, אם ייכנס מחר חוק, שלא יכולים למכור את זה. אז זהו. ודרך אגב, מי שלקח הלוואת קבלן, שם הוא בכלל מסונדל.
אני חושב שכדאי שתסביר לאנשים, אנשים לא מודעים, אנשים שחושבים על הלוואת קבלן, זה הלוואה שהקבלן לוקח.
זה לא, לא,
אני
לא,
אני לא, אתה אולי כדאי, בגלל שזה גם התוכנית שלך, ואתה יועץ משכנתאות, תסביר מה זה הלוואת קבלן.
זה כן, אני, וואו, אתה יודע כמה פעמים אני מסביר את זה ביום? 4. אני עשיתי דוקטורט בהלוואות קבלן.
תסביר את זה לאנשים ששומעים אותך.
הלוואת קבלן מדובר במשכנתה לכל דבר.
אתה לוקח אותה.
אתה, מי שלוקח אותה זה הרוכש, הוא לוקח הלוואת משכנתה. צריך לזכור, הלוואת משכנתה זה מלשון משכון. אני ממשכן את הנכס שאני קונה אותו ומקבל כסף מהבנק. זאת הלוואה. משכנתה, גם שמשכנתה שפיצר ל-30 שנה, זאת הלוואה. עכשיו, כשאני לוקח הלוואת קבלן, זאת הלוואת היוון דרך אגב, הקבלנים קוראים להלוואת קבלן, זה אני לקחתי, נניח קניתי ב-2 מיליון שקל נכס, שמתי 10% הון עצמי, 200,000 שקל. בדרך כלל זה על 10.90. יפה, זה לא 10.90. אתה שם עכשיו 10%, לוקח הלוואת קבלן של 70%, כלומר כמה זה 70%, עוד 140,000, 1,400,000. רשם משכונות, ביטוח חיים, דמי פתיחת תיק, היפוי כוח נוטריוני, הסבת ערבות אם אתה בבנק אחר נניח. משכנתה רגילה על כל דבר. 3 שנים, נכון שאני לא משלם עליה ברמה חודשית, מי שמשלם עליה זה את הריביות.
אבל רק את הריביות.
רק את הריביות זה הקבלן.
ואת ההצמדה.
ואם יש הצמדה, זה דרך אגב תלוי בקבלן, מי שיקח הלוואת קבלן עם הצמדה, חלי על העלה מה שקורה לו, אבל נניח, מרבית הלוואות הקבלן היום הם מבינים שזה בלי. בעוד, בסוף התקופה של הלוואת קבלן, הבלון מתפוצץ. ושהבלון מתפוצץ, אתה צריך לסגור את ההלוואה הזאת. עכשיו, אם יש לך נכס שמחרת, אין לך בעיה, אתה יכול לסגור את זה. אם לא, אתה צריך לבוא ולקחת את ה... להפוך את המשכנתא, למחזר אותה, למשכנתא רגילה, לשפיץ.
אני רוצה לשאול לך שאלה, אבל שמציקה לי, ואני רוצה שאנשים כן. גם ישמעו. אתה לקחת עכשיו הלוואת קבלן, שזה בעצם לקחת משכנתא, שרק יש לך מי שמתחייב לשלם לך. רגע, רגע.
את הריביות, ההתחייבות של 1,400,000 היא שלי.
רגע, רגע, שנייה, אני רוצה אבל לשאול. מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו? הרי את הכסף הזה הקבלן לקח, נכון? 1,400,000 הקבלן לקח. הקבלן פשט רגל.
לא, אתה מקבל ערבות חוק מחר, הכסף עובר...
לא, אני רוצה שאנשים ישמעו.
הכסף מועבר לקבלן כמו כל משכנתא רגילה. בשובר. שובר תשלום. אתה יודע, כזה עם פנקס השוברים, מקבלים על זה ערבות חוק מחר, זה לא הולך לקבלן.
לא, לא חשוב, אני חס ושלום, לא סתם שאלתי.
חס ושלום, הקבלן פשט את הרגל. זה כמו כל קבלן אחר שפשט את הרגל. אבל הלוואת קבלן לא ניתנת לקבלן שאין לו ליווי בנקאי קודם כל. צריכים לשים לב, גם דרך אגב, היום בנק ישראל לפני 3-4 חודשים אמר, אני רוצה הלוואות קבלן, אני רוצה להבין שללקוח יש איך להשלים, הרי אם הוא שם 10%, יש איך להשלים את יתרת ההון
העצמי. זה עכשיו התיקון.
התיקון. יש להראות, תראה לי בעין, איך אתה משלים את יתרת ההון
העצמי שלך. מה שהבנק הבין, את מה שאנחנו צועקים.
נכון.
ואני הבאתי אולי, לא יודע, מזמנת אותו, את הדר ממגן קרדיט.
כן.
שבא אליי ואמר לי, צחי, בוא נעשה זום נדלן, מהר, דחוף על זה, אני אמנם מתפרנס מהנבוא, אבל מספיק הוגן, אני לא רוצה שזה יקרה.
נכון. לא, שמע, דרך אגב, הבנק היום גם בוחן את ההכנסה של הזוג. הוא אומר, נכון שעכשיו אין כסף, לא, אני לא גובה מהם כסף, אבל עתידית הוא ייקח, נניח, משכנתא של 1,400,000, אני רוצה להבין שיש לו הכנסה לעמוד, היום בהלוואה של 1,400,000. נכון שבעוד 3 שנים, 4 שנים, שנתיים, מתי שתתפוצץ הלוואת קבלן, הוא יבחן אותו עוד פעם. אבל לפחות הוא מסתכל על הלקוח ואומר, אני היום בדקתי אותו, והבנתי שיש לו את היכולות האלה. עכשיו, בלי היכולות, ולספר לך סיפור, מה עכשיו, מה עכשיו? יש לי לקוח, זוכר שישבנו פה, רואה חשבון הרים אליי טלפון, כן. ואמרתי לו, אני לא יכול בפגישה. יש לי לקוח, זוג צעיר בנתניה, יש להם 10%, אין בעיה. הוא מרוויח 12,000 שקל, לא הרבה, אשתו כרגע סטודנטית, היא תרוויח הרבה כסף ביום ש... דרך אגב, הבנק לא מעניין אותו שהוא ירוויח עתידית. פעם כן, זה עבר בחלק מהבנקים. אין הוכחת הון עצמי, אין. אממה, לאבא שלו יש נכס נקי, עם משכנתא ששווה 2.5 מיליון שקל. אז אמרנו, אוקיי, בוא נביא לבנק, אסמכתא, נסח טאבו, ואבא יצהיר שהוא מתחייב, שהנכס יהווה השלמת העסקה לזוג. הנה, כן. יש לי אסמכתה, לא צריך. ואז הבנק בא ואמר, שמע, מכיוון שההכנסות שלו יחסית נמוכות והיא לא עובדת, האסמכתה הזאת לא מספיקה לי. אני רוצה את האבא בתור ערב או
ערב, נוסף, ערב משלם.
בתוך המשכנתא שלו, למרות שלא יורד שום דבר בחשבון בנק, אבל שיהיה לאבא סוג של התחייבות, לא רק על צטלה,
שיהיה חלק מהמשכנתא.
התחייבות בשביל למכור את הנכס במידה ולא.
כי אבא גם
יכול, כי אבא דרך אגב יכול מחר בוקר להגיד, אני לא מוכר את הנכס, או מכרתי את הנכס ושרפתי את הכסף, או איבדתי, לא יודע, את הנכס באימורים. זה רמת היום של ההלוואות קבלן. לכן אני חייב להגיד, הלוואות קבלן זה... אתה יודע אבל איפה הבעיה הגדולה בכל ההלוואות קבלן? הרבה אנשי מחירות שולחים את הלקוח לבנק. ואז הלקוח מרים טלפון לבנק, ואומר לו, כן, אני מרוויח 20,000 שקל, ואשתי מרוויחה 17, הוא התבלבל בין הברוטו לנטו, ואין לנו הלוואות, ויש לנו כסף והכל, ואז הוא מקבל אישור עקרוני, היום בטלפון אתה מקבל את האישור העקרוני, קיבלת את האישור העקרוני, עצו אנשים, הלכו חתמו חוזה רכישה, ואז הם חוזרים לבנק בשביל לבצע את ההלוואה, את המשכנתא הזאת, את ההלוואת קבלן. ואז הם צריכים להביא את התלוש משכורת האמיתי. ואז הם צריכים להוכיח את ההון העצמי.
אישור עקרוני צריך להסביר לאנשים. זה עקרוני ומותנה שכל התנאים עמדו בדיוק כמו שהוא הציג את זה.
כן.
ולא שכחו כלום.
יפה, ואז פתאום אתה מגלה שאתה לא עומד בהלוואת קבלן, ואז אתה צריך להוסיף הורים, או זה, או חס ושלום, הדברים האלה לא עובדים. לכן, חשוב מאוד מאוד לבדוק את הדברים האלה. אישור עקרוני, אפרופו, אני אומר, אישור עקרוני, זה nice to have.
אני אגיד, סליחה, אני אגיד יותר מזה, אתה לא צריך להגיד איזה, לא להגיד, אני משווק עכשיו את עצמי, קחו את אופר, שיעשה לכם את כל התהליך, וישמור עליכם גם בהלוואת הקבלן.
כן, כן. אני, קחו יועץ משכנתאות, בסדר? אני אהיה יותר...
לא, אז אני אומר פוליטי, קחו אותך, זה לא משנה.
שילווה
אותך... למה? מותר לך לשווק את עצמך, זה תוכנית שלך.
נכון, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, אני עדין. אבל אני אומר...
אז כן, אני לא.
אתה בסדר. אבל אני אומר, בסוף, האישור העקרוני, זה אחי, זה בולשיט, סליחה על הביטוי.
אתה יודע איפה, דיברנו על זה כבר בעבר, איפה ההוכחה הכי גדולה שהאישור העקרוני זה בולשיט? אני רואה אנשים שהולכים לבד להביא אישור עקרוני, שאני נותן לה, יש להם הון עצמי, 250 אלף שקל, אוקיי? והם מביאים לי אישור עקרוני על 750 אלף שקל. ואני אומר, רגע, חברים, הכל מצוין, אבל מאיפה אנחנו משלמים את המתווך? ומאיפה אנחנו משלמים, אם יש לנו מס רכישה, ואיפה, אין לנו בסכום הזה, כן, אבל עם איפה אנחנו משלמים את השיפוץ, ואיפה אנחנו משלמים את צחי אם צריך, ומאיפה, אני מלמד את האנשים בקורס שלי, שכל האגדה הזאת שצריכים 25% הון עצמי לדירה ראשונה, או 30% לדירה יחידה, או 50% לדירה נוספת, זה לא נכון. אם אתה עושה חשבון לדירה, שיש לך דירה בבעלותך, ואתה קונה דירה נוספת, אתה צריך לפחות 63% הון עצמי.
נכון. אני אגיד לך משהו לגבי האישור העקרוני. האישור העקרוני זה גם זאת אגדה דרך אגב. האישור העקרוני לא שווה לכלום. כי האישור העקרוני הוא כמו אישור כעקרון. כעקרון, אנחנו מוכנים לתת לך הלוואת משכנתה. בתנאי שהתנאים שהצגת לנו...
מדויקים.
מדויקים ויהיו בתוקף ביום קבלת המשכנתה. כלומר, אם לקחתי היום אישור עקרוני, חתמתי על חוזה. יד ראשונה, שנייה, לא משנה. אבל אני אקח את הכסף, אני אלך לבנק רק בעוד 4 חודשים, כי זה לוח התשלומים. ובעוד 4 חודשים יפטרו אותי. עוד 3 חודשים יפטרו אותי. בעוד חודשיים אני אחליט לקנות רכב ולהיכנס להתחייבות כלשהי.
אתה יודע מה? חתמתי ערב לחבר, ואני ערב משלם, או ערב אפילו רב.
לא, את זה כבר אתה יודע, את זה אני אגיד, זה נניח לא. עזוב, שכחת.
לא, שכחת.
עזוב, שכחת להפקיד צ'ק, וחזר לך, ויש לך
רכמי. חזרו לך צ'קים.
עכשיו, זה אחד. שתיים, האם אתה יודע שבשביל משכנתה, אתה יודע את זה, חייב ביטוח חיים? האישור העקרוני רושם לך בתנאי שניתן לבטח את הנכס, ובתנאי שניתן לתא להציג ביטוח חיים. 3, האישור העקרוני לא בוחן את הנכס. הנכס חייב להיות תקין ובריא. ואם פתאום אתה מגלה שהנכס, עשית את השמאות, הומולוגים הרי רוצים לחסוך, אומרים, אני לא אשלם 1,200 שקלים על הנכס, סליחה, אני לא אעשה שמאות מוקדמת וישלם 3,500, 4,000 שקלים, אני אשלם 1,200 שקלים על השמאות אחרי חוזה. ואז הם מגלים שיש חדר שסגרו אותו שלא ביתר. ואז הם מגלים שבכלל הדירה הפוכה מבחינת הרישומים, או שיש חס ושלום צו בית מסוכן.
כן.
וזה השמה ידע, עזבו את המחיר כבר, האם המחיר זה...
רגע,
ואתה חתמת חוזה, אתה מחויב.
שנייה, אמרת על המחיר, אל תקל בזה ראש.
זה באחוזי.
הרי אם עכשיו קנינו דירה במיליון, והשמאי אומר לנו, לא, אתם קניתם ב-950.
לא, השמאי מעריך את הדירה.
מעריך את זה ב-950, אנחנו בבעיה. הבנק ייתן לנו לפי ה-950.
נכון, איפה הבעיה אבל שם בסיפור הזה? זה, אני לא מקל בזה ראש, אבל אני אומר, אני חושב שהשמאות המוקדמת היא לא רק בשביל סכום המשכנתה, אלא גם בשביל להבין את הנכס. להבין שהנכס...
אני השלמתי.
אבל בסיפור...
אתה יודע שאני מלמד את זה ואני עושה את זה.
נכון, אבל הסיפור הרי, אם אני על הקסקס בעון העצמי שלי, מגרד מפה, מגרד משום כסף, יודע שיש לי בדיוק את ה-25% פלוס הנלווים, והשמאי יבוא ויעריך את הנכס בפחות, אני אקבל את ה-75% מהשווי נכס לפי הערכת השמאי. הפוך זה לא עובד דרך אגב. וזה אומר שברגע שאני לקחתי את השמאי, הבנק מסתכס נניח ל-950 אלף, אז אני אקבל 75%. אני צריך להביא עוד כמה שקלים מהבית.
ברור.
עכשיו, נניח בדירה של 1,000,000 שקלים, אולי אני יודע להסתדר. אבל כשאני קונה כבר דירה של 2.5...
סליחה, עצור.
אמרתי, אולי.
יודע מה? לא, אני אגיד לך, אני פשוט רוצה לצעוק את זה, לשדווקא אלה שקונים את הדירה של 1,000,000 שקלים, רובם הלכו על הקסקס, יש להם את ה-250 או את ה-300, לא משנה, את הכסף, והם הם חנקו את עצמם עד הסוף. דווקא להם אין את זה. ושאם אתה הולך למישהו עמית שהולך לקנות דירה ב5 מיליון שקלים, כנראה שיש לו גם איפה להביא עוד כסף.
כן, אבל אני חייב להגיד
לך... אלה שקונים את הדירות הזולות, הם אלה שקונים על הקצה ועל הקצוות, ואסור שהם ייפלו בזה.
אף אחד אסור שהם ייפלו לזה.
גם לא יהיה להם איפה להחזיר, אם הם יצליחו לקחת עוד
הלוואה. אני חייב להגיד לך, לא מעט, אני נתקלתי גם באנשים שקונים דירות ב2.5 מיליון שקלים, וגם הם שם נמצאים על הקסקס.
לא, ברור, אני רק אומר, בדירות היותר זולות זה יותר נפוץ.
בסוף, אם אנחנו מסכמים את זה, אני חושב שבסוף כל הליכי המשכנתא, כל הליכי הנדל"ן, בסדר? החל מהנכס, מלהבין את הנכס, אתה מלווה לקוחות, ואתה לא, אוקיי, בואו תראו את הנכס וזהו, נחמדת.
לא.
הם צריכים להכיר את השכונה. הם צריכים להביא.
חקר שוק.
ידידי, בואו נספר לך סיפור קצר. באה אליי שום סוחרת לנכס בחיפה, שבמקרה אני מכיר אותו. היא מוכנה לשלם שכירות וערבויות והכל, מאיפה היא? היא בת של מפונים ממטולה. ואני אומר למתווך, שמה, לא מסתדר לי משהו. היא לא תחזיק פה מעמד. אמר לי, למה? אמר לו, שמע, מטולה הם חיים ב... אני לא מדבר עכשיו, אבל אזור שקט, כפרי, שקט. אין להם אוטובוסים, אין להם אמבולנסים. אתה כאן הולך להביא אותה לשום רחוב ראשי בהדר בחיפה. אני מפחד שכעבור חודשיים היא תברח מפה בגלל הרעש, בגלל הדברים האלה. זה דברים צריכים להבין אותם.
כן.
אז גם ברמה הזאת, אני חושב כמו שבן אדם לא רואה מודעה, וצריך להבין את הסביבה הרועשת, ולא לראות את הדירה בשעה 4 אחר הצהריים, לראות אותה גם בבוקר, לראות אותה גם בשבת.
בדיוק על זה, בדיוק על זה, שלשום, שלשום, יש לי עכשיו קורס מתנהל, שאתה מדי פעם מבקר בו.
מתי אני מגיע? מתי?
צריך לעשות את השיעור שלך, להביא לכיתות גם הקודמות, אנחנו בסוף השיעור, בסוף המפגש נתאם. אני מלמד את ההבנה של חקר שוק, ובשיעור השלישי אני ככה מכניס אותם לרמזים ולהבנה ולדברים, ובדיוק על הדברים האלה אני מדבר. באיזה שעה עושים חקר שוק, באיזה שעה מסתובבים, כמה צריך להסתובב, כמה צריך להבין, כמה צריך לעבוד קשה, כמה צריך להקדיש כדי לקנות... זה עסקה. עסקה זה עסק. אני צועק את זה כל היום.
שפתחו בארץ את רשת חנויות צליל. לפני, וואו, לא יודע, 30 שנה אני חושב. בא לבית של החנויות רשת מוזיקה, פעם הייתה מוזיקה, דיסקים. היה עובר אזור-אזור, יושב במקולת, יושב אצל הירקן, ברחוב, מבין את הפוטנציאל, אומר, אני כאן פותח חנות כזאת, פה אני לא פותח, פה אני כאן. ככה הצליחו החנויות. לעומת זאת שנכנסה רשת אחרת, שפעם, לימים אני מנקלתי אותה, לימים, לא... פתחה בכל חור אפשרי. אז אתה צריך להבין, זה עסק. בעסק צריכים להשקיע. לא רק במקולת שלכם, או לא רק בעסק האישי שלכם, צריכים להשקיע בעסק שהוא גם נדלן. להבין שיכול להיות ששווה, מפסידים קצת כסף כמה חודשים, יכול להיות שגם מרוויחים, אבל בסוף להסתכל לתמונה מלאה.
חד משמעי.
צחי קוונטינסקי, אני כרגיל שמח לארח אותך כאן, לקשקש איתך כאן, זה קשקושים כיף.
אתה ראית, אתה שלחת הודעה, פנוי 50, מה עניתי לך?
שלח זימון.
שלח זימון, אופר.
ושלח זימון ל-12 שנקשקש
כאן. חיכיתי לימים, אתה יודע, הייתה לנו תקופה שקצת היית עסוק בדברים אחרים, ראית, פעם שעברה קראת לי, הייתי פה, זה היה סך הכל לא מזמן.
כן, 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 זה כיף. תשמע, אנחנו...
ואתה יודע שהיומן שלי, אני לא ממלא אותו בימי חמישי, תקרא לי כמה שאתה רוצה.
אנחנו נתראה כאן בשנה הבאה, דרך אגב, איתך בטוח. שבוע הבא יכול להיות שאנחנו... אני עוד לא סגור לגבי התוכנית שבוע הבא, אם תהיה כאן כן או לא. יש כמה עניינים אחרים. המון המון תודה, צחי, שהגעת.
כבוד, תודה לך שהזמנת אותי.
תודה רבה. אנחנו שבוע הבא כנראה נהיה כאן. אם לא, אז תהיה שנה, שנה טובה.
שנה מצוינת שיהיה לכולם.
101 חטופות וחטופים שיחזרו אלינו, אמן. אנחנו בתוך 349 ימים ארורים במלחמה הזאת, שאני מת למחוק את המשפט הזה כאן.
די, נמאס לי לשמוע את המסקים על הבית שלי שבאים לשער הצדק.
אחרינו, סקיני מינוס, ענבל רעם, תודה רבה לשוקי, גידי, לכל הצוות פה, לאוסנת. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים. שמש בשחות ובכים
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין. עצב ביתך על בעונות של גנה, בכל ענות חלושה ורועדת, בצד שמאל ימין אל עומק הקר, לחפש את שנתי מלודדת. אסתער אל לילה סמיך וכבד, רחוב על סוסי הדופק, עדשי מן השבי כבן עובד, שנתי הנצורה דופק. אל תנסי להבין לליבי, זה חזיון בלעות, זה סיוט אפל. לא אספר לך על השד האדום בי, רק אגלה לך תמיד בתום החלום אני נופל. אני נופל. כחצר ישלח מקשת רוחה אין עצמה פתחה בישון עליי, עד ירפה מעיניי הקרועות לרווחה, עד אוכל שוב לישון בלילה עם מצמוץ אפפי השחר, אחזור אל ביתך היתום ואניח ראשי הרצוץ על הקר, אפול את הרדמת עמוקה כתהום. אל תנסי להבין לליבי, זה חזיון בלרות, זה סיוט אפל.